שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד ד' במסכת צבחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה 11 בעמוד א' ונלמד עד 5 שורות לפני סוף עמוד ב', והשיעור היום יהיה 18 דקות. הלימוד היום יתחלק לשני חלקים, בחלק הראשון נמשיך עם הסוגיה של אתמון, בחלק השני נחזור שוב למשנה. ביומיים האחרונים ראינו 4 מחלוקות בין ריש לקיש לבין רבי יוחנן. נחזור עכשיו על המחלוקת האחרונה שראינו, זה ממש בתחילת למד ד' עמוד א', ומתוך זה נגיע לנושא הראשון שלנו היום. המחלוקת האחרונה הייתה לגבי אדם טמא שאוכל בשר של קורבן. אז אם הוא אכל את זה אחרי זריקת הדם של הבשר, אז ברור לפי כולם שהוא חייב קרת, וראינו גם מקור שהוא חייב מלכות. אבל אם הטמא אוכל את הבשר לפני זריקת הדם, אז כאן ראינו שיש מחלוקת, ריש לקיש מחייב מלכות, אבל רבי יוחנן פותר, אתמול ראינו את המקורות למה. עכשיו מתוך זה נגיע לנושא הראשון שלנו, וזה מחלוקת בין אביי לרבה, מה יאמרו רבי יוחנן וריש לקיש במקרה הפוך. כלומר, לא שהאדם הטמא אכל בשר קורבן טהור, אלא שאדם טהור אכל בשר קורבן טמא. אז גם כאן, ברור שאם מדובר אחרי הזריקה, אז יש איסור מפורש בתורה, וברור שיש מלכות. זה כתוב בויקרא ז' פסוק י"ט, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל באש יישרף. אבל השאלה היא, כמו ששאלנו מקודם, מה הדין בבשר לפני זריקת הקורבן? האם גם כאן ריש לקיש ורבי יוחנן נחלקו או שלא? אז בזה יש מחלוקת קיצונית בין אביי לרבה, כלומר שני מסכימים שכאן ריש לקיש ורבי יוחנן לא נחלקו, אבל אביי ורבה נחלקו לאיזה כיוון הם לא נחלקו, כלומר אביי אומר שלפי כולם כאן הוא כן לוקה, ורבה אומר שכאן לפי כולם הוא לא לוקה. מה הסברות? אז אביי אומר שכשמדובר בבשר טמא לפי כולם הוא לוקה, כי הרי יש דרשה מהוו של והבשר אשר ייגע בכל טמא, שזה לא רק אם הוא אכל בשר טמא, שזה דבר שהוא ראוי לאכילה, אלא גם אדם שאכל עצים קדושים של המערכה או לבונה קדושה, גם כאן אפילו שזה לא ראוי לאכילה, הוא לוקה תראו רש"י את הסברה. ממילא אומר אביי, גם בשר לפני שנזרק אדם, אפילו שהוא עוד לא ראוי לאכילה, כי אסור לאכול אותו, בכל זאת אם הוא אכל את זה הוא לוקה. זאת הסברה של אביי, לעומת זאת רבה כאמור אומר שהוא לא לוקה, והסברה שלו זה מהקש בין הפסוק שקראנו לפסוק שאחר כך. הפסוק שקראנו כאמור מדבר על הבשר הטמא, והבשר אשר ייגע בכל טמא וכו'. לעומת זאת הפסוק שאחרי זה זה פסוק שהזכרנו אתמול, וזה הפסוק שמדבר על האדם שטמא, והנפש אשר תאכל בשר וכו' וטומאתו עליו, ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. עכשיו כמו שהכרת בפסוק של האדם הטמא מדבר דווקא על אחרי זריקת הדם, אז גם הפסוק שלפני זה שמדבר על הבשר הטמא לפי רבה מדבר דווקא על אחרי זריקת הדם. אז שוב אביי אמר שלוקה בגלל הריבוי של עצים ולבונה, רבה אמר שלא לוקה מהקש בין הפסוק של הבשר הטמא לפסוק של האדם הטמא. עכשיו, מה רבה יעשה עם המקור של אביי עם עצים ולבונה? הרי לא יכול להיות שעל אכילת עצים ולבונה הוא חייב קרת, ועל אכילת בשר לפני הזריקה הוא לא חייב קרת. מסביר רבה, מתי חייבים קרת על אכילת דבר קדוש? רק שגמרו לעשות את כל המטרין שלו, כלומר כל הפעולות שמכינות אותו לשימוש. ממילא בעצים ולבונה, נאמר שמדובר בעצים ולבונה כאלו שכבר שמו אותם בכלי שרת, ממילא הם מוכנים עכשיו לשימוש, וממילא כשהוא אוכל אותם הוא חייב, כי אין עוד פעולות לעשות בהם, הם כבר מוכנים לשימוש. לעומת זאת, באכילת בשר, כל עוד לא נזרק אדם, אז לא נגמרו כל המטרין שלו, והוא לא מוכן לשימוש, וממילא הוא לא לוקה. כלומר, בעצם גם רבה מסכים שהעיקרון של העצים והלבונה זה אותו עיקרון של הבשר, אלא שבעצים ולבונה העסק נגמר כשהוא מכניס לכלי שרת, לכן כבר אז הוא חייב אם הוא אוכל את זה. באכילת בשר זה רק אחרי שזרקו את הדם. ובזה סיימנו את הנושא הראשון להיום, שהוא בעצם המשך של הסוגיה של אתמול, בבשר של קורבן לפני שנזרק הדם, אז באדם טמא ריש לקיש מחייב ורבי יוחנן פותר, בבשר טמא אביי מחייב ורבה פותר, עד כאן הנושא הראשון בתוך הסוגיה הראשונה. בזה הגענו למילה איתמר בערך באמצע עמוד א', ועכשיו, כיוון שכבר הבאנו כמה מחלוקות בין ריש לקיש לרבי יוחנן לגבי דברים שקשורים למקדש, הגמרא מביאה מחלוקת נוספת ביניהם שגם היא קשורה לדברים שמקריבים במקדש. כתוב בתחילת ויקרא, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם וכו'. אז יש פה מצוות עשה שמקריבים קורבנות מבקר ומצאן ולא משום דבר אחר. השאלה היא מה הדין אם בכל זאת אדם מקריב ממשהו אחר, כלומר דבר שהוא לא בקר ולא צון. עכשיו גם בזה יש שתי רמות, הרמה החמורה יותר זה שהוא הקריב דבר שהוא בכלל לא טהור, כמו כלב או חמור, הרמה הקלה יותר זה שהוא הקריב חיה שהיא מותרת באכילה, אבל היא לא בקר או צון, למשל שהוא הקריב צבי. אז האם כשאדם עושה את זה הוא עובר על איסור לה ויש לו מלכות, או שהוא רק עובר על איסור עשה, או שהוא לא עובר על איסור בכלל. אז לגבי זה יש מחלוקת בין ריש לקיש לרבי יוחנן, אבל יש שתי גרסאות באיזה מקרה הם נחלקו, האם הם נחלקו בדוגמה של כלב, או שהם נחלקו בדוגמה של צבי. ההבנה הראשונה היא שהם נחלקו בדוגמה של כלב, וריש לקיש כרגיל מחמיר, ריש לקיש אומר שלוקים, ורבי יוחנן אומר שלא לוקים. עכשיו, מה הסברות של המחלוקת? הרי בפסוק רק כתוב מצוות עשה להקריב מהבקר והצון. אז מאיפה ריש לקיש אומר שיש כאן גם איסור לאו ואלוקים? מסמירה הגמרא שכיוון שהתורה אמרה להקריב דווקא מבקר וצון, זה אומר שהיא רוצה שלא יקריבו מדברים אחרים. אז זה מוגדר כלאו הבא מכלל עשה, והמחלוקת היא האם לאו הבא מכלל עשה מוגדר כאיסור עשה ויש מלכות או שלא. ריש לקיש אומר שזה כמו לאו ויש מלכות, ורבי יוחנן אומר שאין לאו ואין מלכות. עד כאן ההבנה הראשונה שהם נחלקו ברמה החמורה, למשל בכלב. אבל דוחה את זה רב ירמיה שלא יכול להיות שריש לקיש סובר שלאו הבא מכלל עשה נחשב כלאו אלוקים עליו. למה? כי יש ברייתא מפורשת לגבי איסורי אכילה שאומרת שלאו הבא מכלל עשה הוא רק עשה והוא לא איסור לאו. ממילא בזה דחינו את ההבנה הראשונה במחלוקת, וברור שאם אדם מקריב כלב, אמנם הוא עובר על איסור עשה, אבל לפי כולם הוא לא יקבל מלכות. אז במה בכל זאת נחלקו ריש לקיש ורבי יוחנן? זה מביא אותנו להבנה שנייה, שזה של רבי יעקב, שהם נחלקו ברמה הקלה יותר, למשל כשאדם מקריב צבי על המזבח. וכאן אומר רבי יעקב שהמחלוקת גם יורדת בדרגה, וגם שהפעם רבי יוחנן הוא זה שמחמיר. כלומר, רבי יוחנן אומר שמי שעושה את זה עובר על איסור עשה, אבל הוא כמובן לא מקבל מלכות, כמו שאמרנו מקודם מהפסוק. וריש לקיש אומר שמי שעושה את זה לא עובר על שום איסור, ומה שהפסוק אמר להקריב דווקא בקר וצון זה למצווה, אבל אפשר גם להקריב דברים אחרים. אז שוב, ההבנה השנייה של המחלוקת זה באדם שמקריב צבי, רבי יוחנן אומר שיש בזה איסור עשה, וריש לקיש אומר שאין בזה שום איסור. זאת ההבנה השנייה, וגם בהבנה הזאת יש דחייה לדעת ריש לקיש. מאיפה דוחים אותו? רבא מביא ברייתא ארוכה ויפה שאומרת בפירוש שכשאדם מקריב משהו חוץ מבקר וצון, זה כמו עבד שרבו אמר לו להביא לו דווקא חיטים, כלומר חיטים ולא שעורים, והעבד על דעת עצמו הביא לו גם חיטים וגם שעורים. אם העבד עושה את זה, זה לא נחשב שהוא עשה דבר יפה, שהוא הביא למלך יותר ממה שהוא ביקש, אלא זה נחשב שהוא יצא נגד דברי המלך, כי המלך רצה דווקא חיטים. אז אותו דבר כאן אומרת הברייתא, השם רוצה דווקא בקר וצון, אל תעשה לו טובות ותביא לו גם צבי. זאת הברייתא, ומהברייתא ברור שמי שמקריב צבי כן עובר לפחות על איסור עשה, וזה קשה על ריש לקיש שאמר שהוא לא עובר על כלום. וזה הגענו לשורה הראשונה בעמוד ב', עד כאן הנושא השני בתוך הסוגיה הראשונה. דיברנו עכשיו על הקרבת כלב וצבי על המזבח. הצעה הראשונה הייתה שמחלוקת היא לגבי כלב, שריש לקיש אומר לוקים, ורבי יוחנן אמר שלא לוקים, אבל דחינו שלפי כולם לא לוקים. הצעה השנייה הייתה לגבי צבי, שריש לקיש אומר שאין כלום, ורבי יוחנן אומר שיש עשה, וגם כאן דחינו את ריש לקיש, והמסקנה היא שיש איסור עשה. עד כאן החלק הראשון של השיעור, שהוא המשיך את הדברים שלמדנו אתמול. בחלק השני של השיעור אנחנו שוב חוזרים למשנה בתחילת הפרק. המשנה בתחילת הפרק בהתחלה תיארה את כל הפסולים שאמרנו שבכל העבודות הם פסולים, אבל בשחיטה הם בסדר. אחד מהפסולים היה תמה, ומתוך זה הגענו לכל הדיונים ביומיים האחרונים על תומה במקדש. ועכשיו אנחנו חוזרים למשנה ונראה את ההמשך. בהמשך המשנה אמרה שגם בשאר העבודות שבהם אמרנו שאם הפסולים עשו אותם אז העבודה פסולה, זה לא כמו מחשבות הפסול שעליהם דיברנו בשני הפרקים הראשונים של המסכת. במחשבות פסול, ברגע שיש מחשבת פסול, נגמר הקורבן, אי אפשר להמשיך לעשות אותו, הוא פסול לגמרי. לעומת זאת כאן אומרת המשנה, אם אדם פסול עשה אחת מעבודות, זה לא סוף העולם, אמנם העבודה הזאת פסולה, אבל היא לא משפיעה על הדין של הקורבן, אלא פשוט צריך לעשות אותה עוד פעם, אז כמובן שבשחיטה זה לא רלוונט, כי אי אפשר לשחוט פעמיים, אבל את שאר העבודות של אדם אפשר לעשות עוד פעם, כלומר אם נשאר עוד דם בצוואר של הבהמה, אפשר לקבל עוד דם, להוליך עוד פעם ולזרוק עוד פעם. אז שוב, זה שאדם פסול לעבודה עבד, זה לא משפיע על הדין הכללי של הקורבן, אלא זה רק אומר שהעבודה שהוא עשה היא לא טובה וצריך לעשות עוד פעם. אז זה הדין במשנה שאפשר לעשות עבודה עוד פעם. אבל בגמרא עולה השאלה שאולי בכל זאת יש כאן בעיה נוספת עם אדם. מה הבעיה? בשביל להבין אותה נבין קודם מה עושים בשאריות הדם של הקורבן. כלומר, כששוחטים קורבן יש את הדם שיוצא מהצוואר בהתחלה, שזה נקרא דם הנפש, שהוא הדם שזורקים אותו על המזבח, ומקבלים אותו בתוך כלי, ואז זורקים חלק מהדם שבתוך הכלי על המזבח כמה שצריך, תלוי באיזה קורבן. עכשיו, בתהליך הזה יש שתי שאריות של דם. שארית אחת של דם זה בצוואר עצמו, כלומר עדיין מן הסתם יש דם שלא קיבלו בכוס, ושארית שנייה זה הדם שנשאר בתוך הכוס. אז הדין הוא שהדם שבצוואר נשפך לתוך רמת המים שהייתה עוברת בתוך העזרה והייתה מוציאה את זה לנחל קדרון. את הדם שנשאר בתוך הכוס, שהוא מוגדר כשיירי הדם, אותו צריך לשפוך ליסוד המזבח. עכשיו, ממתי כל השאריות האלו מוגדרות כשאריות? מהרגע שזרקו את הדם על המזבח. ועכשיו לענייננו, שואל ריש לקיש את רבי יוחנן. אמרנו במשנה שאם פסול עשה את אחת מהעבודות, זה לא נורא, אלא פשוט לא מתייחסים למה שהוא עשה, וצריך לעשות את זה עוד פעם. אבל שואל ריש לקיש, מילא לגבי קבלה והולכה, אבל האם זה גם נכון לגבי כשהוא זרק את הדם? האם גם אז אנחנו לא מתייחסים למה שהוא עשה ופשוט כאילו לא זרקו את הדם ונעשה הכל עוד פעם? או שכיוון שסוף סוף מבחינה מציאותית כן נזרק פה דם על המזבח, זה הופך מיד את כל שאר הדם לשאריות דם, ואז כבר אי אפשר לקחת מהם ולזרוק על המזבח, ואז ממילא בלי זריקה הקורבן הזה יהיה פסול. אז שוב, האם מה שאמרנו במשנה שאם פסול עשה את הקבלה או תולחת הדם זה גם נכון לגבי הזריקה, או שאם הוא זרק זה כבר כן בעיה כי זה הופך את שאר הדם לשאריות. עכשיו מה נעשה עם אותם שאריות? לא נוכל לשפוך אותם ליסוד המזבח כי כל הקורבן הזה פסול, אלא נשים את הכל בתוך חמת המים. אז זאת השאלה ששאל ריש לקיש את רבי יוחנן, האם הזריקה של הפסול עושה שיערי דם? ורבי יוחנן ענה לו שלא, כלומר אין שום משמעות לזריקה של הפסול ואפשר עדיין לקבל את שאר הדם ולזרוק אותו על המזבח. זאת הייתה השאלה של ריש לקיש והתשובה של רבי יוחנן לפי גרסה אחת שהיא עוסקת בנושא של המשנה שלנו וזה הדין של פסול שעבד. ועכשיו הגמרא מביאה עוד שתי גרסאות למה בדיוק הייתה השאלה. לפי שתי הגרסאות עדיין מדובר בשאלה לגבי שיערי אדם. הגרסה הראשונה עדיין קשורה קצת לנושא של פסול. הגרסה השנייה כבר לגמרי לא קשורה לנושא של פסול. הגרסה הראשונה מתוך השתיים היא של רב זביד. ולפי הגרסה הזאת השאלה לא הייתה מה קורה אם אדם פסול זרק את הדם, אלא מה קורה אם כהן כשר זרק דם שהוא פסול. איך אדם נפסל שהוציא אותו מהזרה? והשאלה היא האם הזריקה הפסולה הזאת עושה את שאר הדם שיריים וכבר אי אפשר לזרוק והקורבן יהיה פסול, או ששאר הדם אף פעם לא הופך לשיריים אלא אם כן הייתה זריקה כשרה. זאת השאלה לפי הגרסה של רב זביד, והתשובה של רבי יוחנן היא שזה בדיוק אותו דין כמו כשאדם פסול זרק את הדם. מה שאתה ריש לקיש סובר באדם פסול שזרק את הדם, זה גם הדין בכהן כשר שזרק דם פסול. עד כאן הגרסה הראשונה מתוך שתי הגרסאות הנוספות. הגרסה השנייה מבין השתיים של רב ירמיה, והיא כאמור כבר בכלל לא קשורה לנושא של דם פסול או פסול שזרק דם, אלא היא פשוט שאלה בדיני שיערי הדם, וזה בכלל לא ריש לקיש ששאל את רבי יוחנן, אלא זה אביי ששאל את רבא. מה השאלה? כמו שהקדמנו במצב רגיל, הדם שנשאר בכוס הולך ליסוד המזבח. השאלה של אביי היא מה קורה אם היה הרבה דם וקיבלו את הדם בכמה כוסות ובסוף זרקו את הדם רק מכוס אחת. האם הדם שנשאר בשאר הכוסות זה כמו הדם שנשאר בכוס שממנה זרקו וזה ילך ליסוד המזבח, או שזה כמו הדם שנשאר בצוואר הבהמה שזה ילך לאמת המים? זאת השאלה של אביי, ורבא עונה לו שזה מחלוקת תנאים מפורשת בין רבנן לבין רבי אלעזר ברבי שמעון. רבנן אומרים שזה נשפך לאמת המים, ורבי אלעזר ברבי שמעון אומר שגם זה הולך ליסוד המזבח, ורק אדם שבצוואר הבהמה זה הולך לאמת המים. אז רבנן ורבי אלעזר ברבי שמעון נחלקו בדיוק בשאלה ששאל אביי. עכשיו סביב מה המחלוקת שלהם? סביב שני פסוקים שכתובים בפרשייה של חטאת. בפסוק אחד שמדבר על חטאת רגילה כתוב ואת כל דמה ישפוך אל יסוד המזבח, לעומת זאת לפני זה בחטאת נשיא כתוב ואת דמו ישפוך אל יסוד המזבח בלי המילה כל. עכשיו נעיר שעוד לפני זה בפר כהן משיח גם שם כתוב ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד מזבח העולה, אז כבר משם יכולנו ללמוד את הדין של שפיכת שיערי הדם ליסוד המזבח, אז יוצא ששני הפסוקים שקראנו בחטאת נשיא ובחטאת רגילה באו ללמד משהו. מה הם באו ללמד? אז כאמור באחד כתוב כל ובאחד לא כתוב כל, אז הפסוק שכתוב בו כל בא לרבות איזשהו דם, והפסוק שכתוב בלי כל בא למעט איזשהו דם. מה מרבים ומה ממעטים? בזה נחלקו רבנן ורבי אלעזר ברבי שמעון. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר שזה בא לרבות אפילו את הדם של שאר הכוסות, גם אם לא נעשה באותם כוסות שום שימוש, והמיעוט בא למעט את הדם שנשאר בצוואר שהוא באמת נשפך לאמת המים. לעומת זאת רבנן אומרים שהמיעוט לא רק ממעט את הדם שבצוואר אלא גם את הדם שבשאר הכוסות שלא השתמשו בהם, מה שהמילה כל מרבץ שאם למשל בקורבן חטאת קיבלו את הדם בארבע כוסות, ובמקום להשתמש בכוס אחת בשביל כל ארבע הנתינות של הדם שצריך לעשות מדם החטאת, עשו נתינה אחת מכל כוס, כאן היינו יכולים לחשוב שרק השיריים בכוס הראשונה הם הולכים ליסוד המזבח, לכן מרבה הפסוק שכל השיריים של כל ארבע הכוסות הולכים ליסוד המזבח, אבל כאמור אם יש כוסות שבכלל לא השתמשו בדם שבהם הם לא הולכים ליסוד המזבח לפי רבנן אלא לאמת המים. ובזה הגענו לנקודותיים ממש באמצע עמוד ב', ראינו עכשיו שלוש גרסאות לשאלה ששאלו לגבי שיערי הדם, הגענו לנושא הזה מתוך מה שאמרנו במשנה שאם פסול עשה את אחת מהעבודות, זה לא נורא, אפשר לעשות עוד פעם ולהמשיך הלאה, ולפי הגרסה הראשונה ריש לקיש התלבט האם זה נכון גם כשהפסול זרק את הדם. עד כאן לגבי החלק הזה של המשנה, ועכשיו נמשיך להמשך המשנה. המשך המשנה גם כן מביאה עוד דוגמאות לפסולים שיכולים לקרות במהלך העבודה, הפעם לא מדובר באדם פסול אלא בתהליך שמסו בצורה פסולה, וגם כאן אומרת המשנה שזה לא נורא ואפשר לתקן. עכשיו, המשנה מביאה שלוש דוגמאות שבהם הגמרא מתמקדת, וזה שלוש דוגמאות לגבי פסול שקרה אחרי קבלת אדם. דוגמה אחת זה שהכשר שקיבל את אדם העביר את הכלי לאדם פסול, דוגמה שנייה זה שהוא העביר את הכלי מיד ימין ליד שמאל, ודוגמה שלישית זה שהוא העביר את אדם לכלי של חול מתוך הכלי שרת. בשלושת המקרים האלה אומרת המשנה שאין בעיה, פשוט תחזיר את זה לאדם הכשר, תחזיר את זה ליד ימין ותחזיר את זה לכלי שרת. עכשיו, הגמרא מסבירה למה המשנה הייתה צריכה להביא שלוש דוגמאות לגבי משהו שקרה אחרי קבלת אדם, כי בכל אחת מהדוגמאות יש איזושהי סיבה לחשוב שדווקא שם הדין קל יותר, אז אולי דווקא שם אפשר לתקן, לכן המשנה צריכה לומר שבכל שלושת הדוגמאות אפשר לתקן. מה קל בכל אחת מהדוגמאות? אז לגבי פסול, בהנחה שמדובר בתמה, אז הרי בקורבן ציבור תמה יכול לעבוד. לגבי עצמול, מצינו בעבודת יום כיפור שמוליכים את הקטורת לתוך קודש הקודשים ביד שמאל. ולגבי כלי חול, זה דבר שבקלות מיד אפשר להפוך אותו לכלי קודש, מה שאין כן לגבי יד שמאל ולגבי אדם טמא. אז זה לגבי שלושת הדוגמאות של דברים שקרו אחרי קבלת אדם. עכשיו, המשנה ממשיכה ומביאה עוד דברים שיכולים לקרות שגם אותם אפשר לתקן. אחד זה שאם נשפך אדם על הרצפה אחרי שקיבלו אותו, אז אפשר לאסוף ולזרוק את אדם על המזבח. ושאם זרקו במקום הלא נכון במזבח, כלומר במקום למטה למעלה או במקום למעלה למטה, אפשר ללכת ולקחת עוד דם מהבהמה אם יש, ועוד פעם לעשות זריקה חדשה ולתקן. וזה סיימנו את הדוגמאות במשנה, ואפשר לסכם שהמשנה אומרת שאם זה לא פסול של מחשבה, אלא פסול של תהליך העבודה או האדם העובד, תמיד אפשר לתקן כל עוד נשאר דם. עכשיו, על זה שואלת הגמרא בשליש התחתון של עמוד ב' לפי רש"י שאלה כללית על כל מה שאמרנו עכשיו. והשאלה היא, נכון שמבחינת העבודה זה לא בעיה ואפשר לעשות עוד פעם, אבל לכאורה יש כאן עוד בעיה, וזה בעיה של דיחוי. מה זה דיחוי? עסקנו בזה בדף י' ב', שאם יש קורבן או חלק מהקורבן כמו הימורים או אדם, שמאיזושהי סיבה היה שלב שבו הם היו לא רואים להקרבה, אז אם אומרים שיש דיחוי, אז גם אם אחרי זה הסיבה השתנתה והם שוב נהיו רואים להקרבה, בכל זאת, כיוון שהיה זמן שבו הם היו תחויים, אז התחייה הזאת תוכה אותם לגמרי ואי אפשר להקריב אותם. עכשיו, בדף י' ב' עסקנו בכמה ספקות לגבי דין דיחוי, היום נעסוק ביסוד ונשאל האם בכלל יש דין דיחוי. זאת מחלוקת שמופיעה ביומה בדפים סמך ב' סמך ג' לגבי שני הסעירים של יום כיפור. השאלה שם זה מה קורה אם אחד מהסעירים יוצא משימוש למשל שהוא מת, או בסעיר הפנימי למשל שהדם שלו נשפך בטעות על הרצפה, האם אפשר להביא פשוט סעיר אחר במקומו, או שצריך להביא זוג חדש? אז מי שאומר שיש דיחוי אומר שצריך להביא זוג חדש, כי הרי בשלב ההוא שהסעיר הראשון יצא משימוש, גם לא היה אפשר להשתמש בסעיר השני, אז אותו סעיר שני נדחה גם כן, וצריך להביא חדש. לעומת זאת, מי שאומר שאין דיחוי אז אין שום בעיה, ופשוט אפשר להביא סעיר במקום ההוא שיצא משימוש, אבל הסעיר השני לא קרה לו כלום. אז מי אומר מה? אז שם יש ברייטה שבה חנן המצרי אומר שאין דיחוי, ויש משנה שבה רב יהודה אומר שיש דיחוי. אז זאת הייתה הקדמה קצרה לגבי דיחוי, ועכשיו נחזור לנושא שלנו. במשנה שלנו אמרנו שאם למשל העבירו ליד שמאל או לפסול או שנשפך על הרצפה, אמרנו שאין בעיה לתקן ולהמשיך הלאה. אבל לכאורה אם אומרים שיש דיחוי, אז יש בעיה, כי הרי למשל באותו זמן שבו אדם היה ביד שמאל, לא היה אפשר לזרוק אותו על המזבח. ממילא באותו זמן אדם היה דחוי, אז מי שאומר שיש דיחוי, אז אדם הזה בעצם נפסל. אז למה המשנה אומרת שאפשר פשוט להחזיר ליד ימין ולהמשיך הלאה? זאת השאלה של הגמרא בשליש התחתון של עמוד ב', ועל זה הגמרא מביאה שתי תשובות. אחת של רב ירמיה מדיפתי ושנייה של רב אשי. רב ירמיה אומר שפשוט נעמיד את המשנה כחנן המצרי שאומר שאין דיחוי ואז אין בעיה. לעומת זאת רב אשי אומר שגם אם נעמיד את המשנה כרב יהודה שאומר שיש דיחוי, עדיין הדין במשנה מובן. כי מתי יש דיחוי? כשהסיבה לתחייה היא סיבה שהיא לא תלויה בנו. אבל אם הסיבה של התחייה זה דבר שהוא עצמו יכול לתקן אותה, כמו להעביר מיד שמאל ליד ימין, זה בכלל לא נחשב דיחוי. מאיפה הוא מוכיח את זה? כי הרי מי אמרנו שסובר שיש דיחוי? רב יהודה. ורב יהודה עצמו אומר שבפסח, אחרי שכולם היו הולכים הביתה, היה נשאר המון דם בעזרה על הרצפה, אז היו ממלאים ספל עם דם מכל התערובת וזורקים על המזבח, ליתר ביטחון שאם יש קורבן פסח ששכחו לזרוק לו את הדם, אז הנה עכשיו זרקו לפחות חלק מהדם שלו. עכשיו הרי במה מדובר שם? בדם שנפל על הרצפה. אז אם אתה אומר שיש דיחוי, למה הדם הזה לא נדחה? למה עדיין אפשר להמשיך ולהשתמש בו ולזרוק אותו? אלא כנראה שרב יהודה סובר שכל את זה תלוי בכהנים, זה בכלל לא נחשב דיחוי. אז אותו דבר במשנה שלנו, כיוון שיכול להחזיר משמאל לימין או להרים מהרצפה וכולי, גם זה לא נחשב דיחוי. ובזה הגענו לשורה החמישית מתחתית עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. בחלק הראשון של השיעור המשכנו את השיעור של אתמול. אתמול ראינו שאם אדם טמא אכל בשר לפני זריקת אדם, ריש לקיש אמר שהוא לוקה ורבי יוחנן אמר שהוא לא לוקה, והיום שאלנו מה אם זה הפוך, אם טהור אכל בשר טמא, אביי אמר שלפי כולם לוקה ורב אמר שלפי כולם לא לוקה. ומתוך זה הבאנו מחלוקת נוספת בין ריש לקיש לרבי יוחנן לגבי אם אדם מקריב דבר שהוא לא בקר או צאן. ההבנה הראשונה זה שהם נחלקו לגבי בהמה טמאה, של ריש לקיש לוקה ולרבי יוחנן לא לוקה, אבל דחינו שלפי כולם לא לוקה אלא זה רק איסור עשה. ההבנה השנייה שהם נחלקו לגבי צבי, שרבי יוחנן אמר שיש איסור עשה וריש לקיש אמר שאין כלום, אבל גם כאן דחינו את ריש לקיש. בחלק השני של השיעור המשכנו עם המשנה שגם אם קרה דבר לא בסדר בקורבן אפשר להמשיך ולתקן. זה התחלק לשני נושאים, אם פסול עשה אחת מעבודות כמו קבלה או הלכה אז אפשר לתקן ולעשות עוד פעם, אבל לפי גרסה אחת ריש לקיש שאל מה אם הוא עשה זריקה, אם זה עושה את השאר שיריים ואז היא נדחה, ורבי יוחנן ענה לו שלא, ויש עוד שתי גרסות מה הייתה השאלה, או לגבי דם פסול, או לגבי הדם שנשאר בכלים שלא השתמשו בהם. המשך המשנה זה שאם בהולכה עשו דבר לא בסדר אפשר לתקן, כמו להחזיר משמאל לימין. על זה הסברנו מה צריכו אותה בכל הדוגמאות במשנה, ושאלנו על כל המשנה למה אין בעיה של דיחוי, וענינו או שהמשנה כחנן המצרי שסובר שאין בעיית דיחוי, או שכאן אין דיחוי כי זה בידו לתקן כל טוב.